הליכות ביתה עם אפרת ברזל. הליכות ביתה, אחרי הצהריים טובים, כאן אפרת ברזל, אני חייבת לספר לכם סיפור השגחה פרטית שקרה לי אתמול בערב. אין עוד 24 שעות מההתרחשות. איך כל אחד יכול לראות את הקשר המיוחד שלו עם הבורא, דרך העבודה שלו, העיסוק שלו, דרך הילדים שלו, דרך הקטנות האלה שהן הכי גדולות בסופו של דבר בחיים. איך אני שמחה שאתם מקשיבים? אז יצאתי אתמול בשעה 6:20 בערב להרצאה בירושלים. רחוב סימה בליליוס הייתה הכתובת שהייתי צריכה להגיע אליה. אולם כזה, אמפי כזה, חמוד כזה, ביתי נעים. ומרחתי קרם חדש שקניתי בבית המרקחת של מכבי ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. ובכביש תל אביב ירושלים אני מרגישה תוך כדי הדרך שהעיניים שלי דומעות ודומעות, בלי לשאול אותי רשות, כאילו אני מרגישה את הכל בפנים נוזל, מרגישה קושי לנשום, מה זה? אני לא מכירה את עצמי ככה, ואני איכשהו מנגבת וחושבת בליבי, מה יש לי? אני מדברת המון לעצמי, ונזכרת בכניסה לירושלים, אחרי דרך לא נעימה של שעה, נזכרת בתוכנית שהקלטנו, לפני שבוע בדיוק, ובה התראינו שתי אמהות לילדים עם אלרגיה. אחד היה לפי דברי האם רגיש לחיטה, צליאקי, ואמא אחת עם ילד שרגיש לחלב. בליבי כל השנים ידעתי שיש דבר כזה, אלרגיות, אבל כל הנושא הזה היה נשמע לי כמו אפצ'י וחצי וקדימה, יאללה, מה הסיפור? אבל האמהות האלה שראיינתי הסבירו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, לשני פנים אפשר להגיד גם וגם אני חושבת, מה עוברים הורים לילדים אלרגיים. לא משנה עכשיו למה הם אלרגיים וכמה, אבל שיש אנשים שעבורם זו סכנת חיים. ואולי בפעם הראשונה הבנתי, ואני עוד מעט בת 50, מה עובר לב של אנשים שנמצאים בסכנה וצריכים כל הזמן להיות ערניים מדברים של אחרים כל כך טבעיים, טריוויאליים. והערב התקדם ועליתי על הבמה. היו איתי עוד נשים, זמרת, נעמי, שרה, ולקחתי את המיקרופון. ובתורי התחלתי לדבר את הרצאתי שלי. דיברתי ודיברתי, והרגשתי שהדמעות ממשיכות, הן לא מפסיקות לזול, שהנשימה קשה לי. והתנצלתי בלי להתבלבל. והסברתי לקהל, לקהל הנשים הצדיקות שישבו באולם, שאני מאוד מתנצלת, הנחתי את המיקרופון, ושאני הולכת עם עצמי לחדר המיון של שערי צדק. וטיפלו בי שם כל כך יפה. כן, יש לך התקף אלרגיה, ככה זה נראה מבחוץ, זה לא נראה טוב. את לא מבינה מה מתרחש מבפנים, ואני חייבת לומר, שדקות אחרי שהם עזרו לי, הכל נרגע. אבל שני דברים ריגשו אותי במיוחד. איך אנחנו אמורות ללמוד משהו מתוך מאורעות חיינו עצמנו, לא? ריגש אותי מידע שהשם שלח לי כמה ימים קודם, בריאיון הזה עם שתי האמהות האלה, כדי שאדע לעזור לעצמי בעוד כמה ימים כשלי זה יקרה. קחי, קחי, אומר הקדוש ברוך הוא, קחי את המידע הזה, את תצטרכי אותו. וריגש אותי יותר מכל בסיפור הזה. זוג חרדי שהגיע לקראת 12 בלילה לחדר המיון של שערי צדק וחילק לכל אדם באשר הוא ממתין שם. אוכל, ירק, מישהו רוצה ירק? איש ואשתו, שני אנשים חרדים עם אור בעיניים שעושים חסד אמיתי מתוך עצמם למען האחר, לרעבים, לממתינים, רגע של לימוד על איך שעדיין יש כאן בינינו מלאכים, אנשים טובים. תכף נדבר עם יעל פרוינד על שמחה, על שמחה נשית, על יצרניות השמחה שאנחנו, ונדבר על פרחים, פריחה, אביב, מה פורח כבר, נדבר עם מאיה הבלין, יאללה, מתחילים. שלום יעל פרוינד.
שלום.
מה העניינים?
ברוך השם, ברוך השם.
תציגי אותך את, זה טוב שאדם מציג את עצמו.
זה קשה לי קצת.
נכון, זה לפעמים כאילו, אנחנו לא יודעות לקבל מחמאות, אנחנו לא יודעות להגיד במה אנחנו טובות, אנחנו יצוריות שצריכות עבודה.
לא, אני רוצה להגיד לך שאני קראתי בדיוק, יצא לי לקרוא, והקדוש ברוך הוא לא סתם מביא לנו דברים לפעמים, את יודעת, זה היה כזה משהו קטן, אני תמיד קוראת את הרב אידלשטיין בשבת, יש מקובץ העלונים, אז זה מאוד מאוד יפה מה שהרב אידלשטיין כותב, הוא כותב גם כל כך ברור ורהוט, והוא כתב שם, היה שם איזה מסגרת קטנה, ששם הוא נותן איזה רעיון, שהוא מדבר כנראה לפני הישיבה או משהו כזה, והוא אמר שלא טוב שבן אדם ישבח עצמו יותר מדי לפני אחרים, כי זה קצת מונע עשיית הדשמיה, ככה ממש הוא כתב.
וואו.
ממש, כן, אז לא יודע פתאום, את יודעת, ובדיוק זה היה. אני הלכתי לקורס, זאת אומרת, הייתי בקורס מרצות מאוד רציני של הידברות.
כן.
ובאותו שיעור, זה היה שיעור אחרון, כל אחת הייתה צריכה כאילו לעוף על עצמה.
כן.
לספר מה היא ומו היא, ואני אומרת לך שאני, יום לפני זה, אני קוראת את זה. כן. יום ראשון היה צריך להיות הקורס, אני אומרת לך, מה אני עושה? כאילו, מה... מה אני אתחיל?
אז איך אהבת על עצמך?
לא יודעת, אהבתי על עצמי מאוד נמוך.
איזה קטעים, מתחת לבדה.
אמרתי שאני עוסקת בקירוב רחוקים, אז זה אני יכולה להגיד ואני שמחה להגיד, ואני מתפלאת תמיד הקדוש ברוך הוא שייתן לי עוד.
את יודעת, אבל היום הבון טון זה... זה באמת, אני שמה לב, זה כבר בשנים האחרונות, זה טוב נראה לי, זה נשים מספרות גם במה הן גרועות. וזה אנחנו כן טובות בלספר מה אנחנו גרועות?
וזה אני חושבת שאישה היא סופר בדרך כלל.
נכון.
למרות שהאמת היא שאני לא כל כך טובה בלספר מה אני גרועה, כי אני תמיד חושבת שאני באותו רגע עשיתי את הדבר הכי נכון. אז קשה מאוד להוציא מן רגשות אשמה. רגשות אשמה זה לא, אז אני חושבת שבאמת כל אחת חייבת לעבוד על הנושא הזה. אני חושבת באמת שאנחנו אנשים עכשיו באמת בנוי עלינו העולם, וזה לא אני אמרתי, חזל אמרו שבזכות נשים צדקניות נגלו, בזכות נשים צדקניות יגאלו, ואני חושבת שאנחנו עכשיו הכוח שעליו כל הגברים נשענים, ואני ראיתי את זה בקורונה כל כך, שהגברים נהיו, ואני שמעתי את זה מהרבה נשים, שהגברים נהיו כאלה חסרי אונים, כי את יודעת, גבר זה, את יודעת, הוא צריך תמיד להיות בשליטה, נכון שיש נשים שגם צריכות, אבל זה גבר, זה ממש חלק מהמהות שלו, שהוא חייב להיות בשליטה, וחייב להיות, כאילו שהכל ילך, ואם לא, אז כאילו, אז הקרקע רועדת מתחת לרגליים, והיא רעדה לכולנו, והיא רועדת, כן? היא לא סתם האדמה רעדה, אני אומרת, האדמה רעדה, כי שמעתי מהרבנית ימימה, זאת אומרת, היא כתבה, שאנחנו עכשיו בשנת שמיטה, והקרקע, אנחנו מרגישים שהקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים. וזה כל כך נכון, זה כאילו... זאת השם שזה יהיה, איך אומרים, מוצאי בשביעית בן דוד בא, ודרך אגב הרב קניבסקי מדבר על זה הרבה, שבמוצאי שביעית בן דוד בא, ושאנחנו צריכים להתכונן, שלא נפספס את, כאילו, את ההזדמנות הזאת.
נכון.
אז אני באמת חושבת שאנחנו נמצאים באמת בתקופה כזאת, אני לא זוכרת, תמיד, את יודעת, משיח היה שייך לחב"ד.
כן.
עכשיו אני לא באה להגיד על חב"ד, כן? אני הייתי בזמנו בקייטנה של חב"ד, אני ממש לא זה. אבל תמיד כשאני התחלתי לדבר משיח בתחילת הקורונה, אז הבן שלי אומר, אמא, אצלנו לא מדברים במשיח, כי אם המשיח עכשיו לא מגיע, אז זה יכול לגרום לחוסר אמון וחוסר אמונה, כל מיני דברים. אמרתי לו, שלוימי, אתה מתפלל על המשיח כל יום. כל יום, אין כזה דבר. אחד הדברים, השאלות הראשונות שאנחנו נשאלים ציפית על ישוע.
נכון.
אז הנה, עכשיו, שאלת אותי מה אני רוצה לדבר, במצרים, הרי אנחנו עכשיו בפרשיות הכי, אני חושבת, שהם היסוד של היהדות. יציאת מצרים, שאנחנו חייבים להזכיר אותה כל מה, כי זה חלק מהיסוד של האמונה שלנו. ולכן כל המצוות הכי חשובות והמצוות הכי גדולות קשורות כל הזמן בזכירה של יציאת מצרים. שם נהיינו לעם. ואנחנו צריכים לזכור, כתוב, תיקח מרים את התוף, כן? ורשי שואל שמה, כאילו, מאיפה היה לתוף? מאיפה היה לתופים?
נכון,
מאיפה היה? מה יקרבו את התופים, תחשבי, את קרוב במצרים, הבצק בקושי הספיק להחמיץ, ותופים הם לקחו איתם. נו, באמת, אני שואלת אותך, אם היית צריכה חלילה לברוח עכשיו מהבית שלך, היית לוקחת את התוף? לא נראה לי שבדיוק זה היית לוקחת.
לא מוצא ראשון ללקיחה.
אז מאיפה היו התופים? אז המדרשים אומרים שמרים הנביאה, היא הייתה אוספת נשים כל ליל שבת או בשבת, והייתה דורשת בפניהם, הייתה אומרת להם, תראו, הגאולה כאן, ותתעודדו, ותעודדו את הגברים שלכם, הייתה כל מה מדברת דברי אמונה. ואנשים האמינו, הם ממש ראו, לאישה יש כוח של דמיון, כן? שהיא רואה את עצמה כבר במצב מסוים.
נכון, יש לה כוח.
יש לה את היכולת הזאת, גם יש לה את היכולת, בגלל זה יש לה את היכולת, אנחנו נדבר עומת הלימון, אבל יש לה את היכולת הזאת. לכן יש לה את היכולת גם לתת תקווה וגם לחיות בתקווה.
איזה יופי מה שאת אומרת, בגלל שבאמת אם בינה יתרה ניתנה באישה, זה יכולת להבין דבר מתוך דבר וגם לראות קדימה. גם חרדות, פחדים ומה יהיה, אבל גם תקוות כמו שאת אומרת.
כן, יש לנו את היכולת של דמיון מודרך, איך אומרים? ה-NLP מובנה. יש לנו את היכולת הזאת, אנחנו רק צריכים לנצל אותה. והם ראו את עצמם כבר בגאולה. הם הכינו לעצמם, מרים אמרה להם, תכינו את התופים לזמן הגאולה. וכשרצו, תראו לך ממצרים, יצאו, ירשיקו את אנשים, לקחו גם, רגע, גם את התוף של מרים. כולם לקחו גם את התופים. כי מה? כי עכשיו זה הגאולה, עכשיו אנחנו עוד רגע נרקוד. עוד רגע נרקוד ונשיר.
את יודעת, שאת אומרת את זה עכשיו, זה עושה לי לחשוב, יעל פרוינד, שאת יודעת שיש תחום של מחקר שנקרא חקר התקווה.
ומה הוא אומר?
הוא אומר שבכל אחד ואחת מאיתנו יש איזו בועית קטנה, ככה אני מדמיינת את זה, של רגע שבו גם אם אתה נמצא בייאוש, והרי נכנס אדר, אז אנחנו באמת מנסות להרבות בשמחה, אבל שאפילו מתוך מצב ייאוש, או מצב של בסה כזה, יש פתאום מין בועית קטנה שנוצרת, ומתחיל להתבשל בה איזשהו סיר קטן פינג'ן של תקווה, ואפשר ממש לראות מה קורה באדם, כשמתחילה להיווצר בו תקווה, וזה בדיוק מה שאת עכשיו מדברת.
נכון, נכון, וזה ידוע שכשאנשים, יש את ויקטור פרנקל הידוע, כן? שהוא כתב את הספר, איך תזכיר?
האדם מחפש משמעות.
האדם מחפש משמעות, הוא כתב את הספר הזה, והוא גם באחרית ימיו, הוא ממש ככה התחיל להתקרב גם ליהדות, אז הוא אמר שהוא היה במחנות, הוא ראה שמי שהיה לו למה לחיות, הוא זה שחי.
נכון.
מי שלא, או שהוא מת מוזלמן, או שהוא הלך לגדרות להתחשמל, שהיו אנשים כאלה שעשו את זה. נכון. שנמאס להם שכבר לא יכלו.
זאת אומרת, המשמעות היא דבר מאוד חשוב.
משמעות, אדם מחפש משמעות. יש להם, היה להם אנשים שהיה להם משפחה, שהם אמרו, אולי המשפחה חיה. או שאני, יש לי איפה, לא יודעת איזה משהו שנתן להם תקווה, הם אלה שהצליחו להחזיק מעמד. ויותר מהאלה, הוא אמר שזה ממש היה ברור, ואז הוא כתב את הספר, אדם מחפש משמעות, שזה הוביל אותו, אחר כך זה הוביל אותו גם יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא, באחרית ימיו, אבל זה מאוד מעניין, וכתוב במדרשים שאנשים, הרי כתוב מה זה המראות הצובעות האלה, שהקדוש ברוך הוא אמר להכניס את המראות הצובעות, המראות שאנשים היו מתייפיפות לפניהם, כן?
כן.
בשביל הבעל שלהם, כאילו להכניס את זה לבית המקדש, באמת אנחנו היינו חושבים שזה החפץ שצריך להכניס לבית המקדש, אבל זה בדיוק היה, כשהגברים היו עובדים עבודת פרך, והיו חוזרים, ולא היה להם כוח לחשוב על כלום, ולא האמינו, הם לא יכלו לראות הלאה, הם לא יכלו לראות שהם נגלים מהמצב הזה, כבר היו עבדים 210 שנה, הם לא האמינו, ואנשים האלה, כן, אנחנו נוליד, הם לא חשבו הלאה, עכשיו אנחנו צריכים ללדת ילדים, אנחנו צריכים לגדל משפחות, אנחנו צריכים לחשוב על דור ההמשך, וזה המראות הצובות, וזה הכוח לראות קדימה, ואת יודעת, כתוב, קראתי מאוד מאוד יפה, אני לא זוכרת בשם מי, בשם אחד המפרשים, שהרי כתוב, את יודעת, כל הפרשה, כל וישה השם את ישראל מיד מצרים, כן?
כן.
והכל, כל השירה שאנחנו אומרים כל יום, כן? ואז כאילו, יש איזה קטע, כאילו באותיות קטנות תמיד, שכתוב, קיבה סוס ברוחבו, רמה, סוס ברוחבו, רמה בים,
כן.
כאילו זה חוזר אחורה. אז הוא אומר, מה זה החזרה הזאת? הרי כבר כתוב שסוס ורוחו רמה בים, נכון? זה כבר אחרי שכבר סיפרנו את כל מה שקרה בים.
כן.
מה פתאום זה חוזר אחורה? אז הוא אומר דבר נפלא, בגלל שהוא אומר, אז ישיר משה ובני ישראל זה הגברים. הגברים, מתי הם שרו? עד שהם לא ראו את המצרים מתים על הרגליים, ליד הרגליים שלהם, שהים פלט אותם, הם לא האמינו, הם לא האמינו. רק אז ויאמינו והם שרו. אבל אנשים, אנשים עוד כשהסוס והרוחבו מה בים, הם אמרו, אה, זהו, הנה, על זה דיברנו. כבר, אה, זהו, הגאולה הגיעה.
הגאולה הגיעה. אנחנו הולכות לצאת יחד להפסקת פרסומות, ואנחנו מחכים לך להמשיך לדבר על השמחה הזאת, ואת יודעת, רק אני חייבת את זה להגיד, כי אני אשכח, ואז אויש, שאת הזכרת את ויקטור פרנקל קודם, האדם מחפש משמעות, זה כל כך, זה בין לפעמים מצחיק אותי, לבין לפעמים מעצבן אותי, שכל כך הרבה אנשים מחפשים ידע של נפש, ואיך להיות שמח, ואיך להיות מאושר, ומוצאים בכל מיני מקומות של פסיכולוגיה חיובית מודרנית מסקנות, שבסופו של דבר נמצאות כל כך בתוך הכתבים היהודיים הקלאסיים שלנו, כאילו, איך תהיה שמח? שמח זה לא רק שתהיה לך פרנסה טובה ושהילדים שלך יתנהגו כמו שאתה רוצה. אם יש לך משמעות לחיים, ומה אומרת התורה שלנו, ואיך הבסיס הזה, תמיד ידענו את זה קודם, רק צריך לפעמים לעשות סיבובים כאלה רחבים, כדי לחזור למשמעות השמחה של עצמנו. אז חכי, אל תלכי לשום מקום, אל תנשמי, אנחנו לא ננשום, אנחנו יוצאים את זה להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים אלייך, יעל פרוינד.
אוקיי.
להתראות.
להתראות.